שלום לכם אהובה ידעי מורה ומורותיי, השיעור הזה נמסר, זכות אבי מורי ואמי מורתי, והפעם נאחד את הדיבור על הגאון רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין, שכל כך הרבה דיברו עליו בחודשים האחרונים, לרגל סיום ש"ס, הש"ס של הדף היומי, דברינו מבוססים על הספר עיני העדה של הרב אלברג זצ"ל. רבה של לובלין רבי מאיר שפירא זצ"ל היה מבורך בכישרונות גאוניים בתחומים רבים ושונים. מחונן היה בכוחות רוחניים כבירים, וכל אחת מהסגולות הרוחניות שלו הייתה מספיק חזקה כדי להעמידו על הרמה הנישאה ועל השלב הגבוה ביותר בסולם המוליך לגבהות שמימית. כל כוח שהיה צור בו עם המרת הבלתי נדלה הייתה בו עוצמה מספיקה כדי להציבו ברמות הכי נעלות של הנהגה רוחנית, לא רק לגבי קבוצה קטנה ומוגבלת, אלא גם אצל ציבור של המונים גדולים. הרבה מעלות נתאחדו בו ברבה של לובלין, וכל אלו העמידו אותו במדרגה של אחד מיחידי דורו, מן המובחרים ביותר, אחד מן העשירייה הראשונה, וזאת על אף שהוא חי בדור דייה שהצטיין במספר גדול של אישי סגולה נבחרים, אשר חיו אמנם על אדמה, אבל נשמותיהם ריחפו בגבי ריקים. מורנו הרב מאיר שפירא השכיל והצליח למשוך עליו קסם ולעורר גלי הערצה בעולם כזה, שבהרבה מפינותיו ניתן היה לחוש ריח גן עדן, פינות שיהיו מלאות וקדושות תורה ויראה, מוסר וחסידות, וקסים את כל הגדולים ביותר שהיו בדורו, אישים נערצים שריח גן עדן נודף מהם. מה פירושו של גן עדן? כדי לחוש טעמו של גן עדן אין צורך דווקא לחכות עד לאחר 120 שנה. כאשר יושב יהודי ועוסק בתורה ובמעשים טובים, הרי שהוא חי כבר עוד ביותו על האדמה החוטאת של עולם הזה באווירה של גן עדן. כל מי שמסגל במצוות ובמעשים טובים, הרי גן עדן, כך במדרש רבה בראשית פרשת ת'. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו, במדרש בשעה שנכנס יעקב אבינו אצל אביו נכנסה אמו גן עדן. ומניין לו ריח גן עדן? יעקב שנושא את אמו תמיד את שם בעבר ובונה תורה, גם במצרים איש כזה הוא חלק מגן עדן. תשעה נכנסו בגן עדן, נאמר במסכת דרך ארץ, וכל אחד מסוגל בכוח לימוד התורה לעשות לאחד מתשעה אלה שנכנסים בעודם בחיים לגן עדן. וכל כך למה? לפי שגדול הוא כוח התורה עד שהוא יוצר גן עדן ללומד. שערי גן עדן סמוכים להר המוריה, כתוב במדרש. מהר המוריה נובע מעיין התורה, שם הוא השער המוביל לגן עדן. לא רק בשמיים יש גן עדן, הוא מצוי גם על האדמה. כשם שברא הקדוש ברוך הוא גן עדן בארץ, כשם שברא גן עדן למעלה, אז זה מקביל. את הגן עדן שלמעלה ברא הקדוש ברוך הוא, את הגן עדן שלמטה צריך אדם לבנות לבדו. ובמה? בכוח לימוד התורה. כשאדם חי בעולם של תורה, והתורה היא לחם חוקו היומיומי, בכל מעשה שלו נמדד ונשקל, הוא נוצר עצר לשונו, שלא לדבר דיבור מיותר, בכל מה שהוא עושה טבוע בחותמה של תורה. הרי שעולמו הוא עולם של גן עדן. וכה עם דברי חז"ל, מישהו שומר את התורה, הרי זה גן עדן. כך בשמות רבה פרשה ב'. באווירה כזו של גן עדן חי והשפיע הרב מלובלין זצ"ל. והודות לכוחות היצירה ובלתי רגילים שהתברך בהם, הוא עמד בכותל המזרח של יהדות פולין. ולא דבר פשוט הוא יהדות פולין, אותיות אש בוערות ולוהטות אלה של יהדות פולין יצרו היסטוריה של 1,000 שנות יהדות. במילים אלה מסתתרת הגדרה כמעט מטאפיזית. הן מספרות ומגלות לנו לאיזה גבהים מסויב יכול היהודי להפעיל ולהגיע. אלה מילים מבטאות את שמחת הנשמה האמיתית. יהדות פולין הייתה בן היחיד של כלל ישראל, ובן יחיד הוא קניין יקר. הוא אהוב יותר מילדים אחרים, הוא אחד מתוך הרבה ילדים אחרים. וכמה באמת חרדה אימה על כל צעד של בן יחיד. אמנם נכון, כל ילד הוא יקר והוא לא יסולא בפז, אבל אין להשוות אהבה לבן יחיד לעומת אהבה לילדים אחרים. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד. על כן המו מאי לא רחם הרחמנו נאום השם. מהו בן יכיר? כמו שאין לו אלא בן אחד שהוא עושה לו כל רצונו, כותב שם רשי. כל כלל ישראל הוא כבן יחיד אצל ריבונו של עולם. בוא ראי, אפילו הן ישראל אלפים וריבו רבבות אינם חשובים לפני המקום, אלא כבן יחיד. כך בהגדה בראשית פרק ה. יהדות פולין עם גדוליה וקדושיה, עם יהודי חצות ויהודי השמורת הבוקר שלה, עם יהודי התעניות ויהודי המקווה שלה, הייתה בן יחיד, ובן יחיד זה התגאה כלל ישראל. 1,000 שנים עד שבא מבול אש בחורבן האחרון, שחרית בצורה כוח זרית את הבן יקיר זה, יהדות פולין. ואצל יהדות נשגבה ורוממת זו עמד הרב מלובלין בראש, בשומרו על דמותה כשהוא עומד כחומה בצורה, כדי למנוע את חילול צורתה הקדושה. וכאשר מזכירים את השם יהדות פולין, מן הנמנע הוא שלא לצלול לנוסטלגיה עמוקה ולמנקוליות עצובה המעוררת מעיינות של דמעות רותחות. ומנסה על ראשו את כתר יהדות שמימית זו, הרבה היו שנסו ברד ורטט את כתר התורה ואת כתר היראה. והרב מלובלין היה אחד מהם, אחד מלמד וו הנסתרים. אמנם נכון, אגון רמר שפיר היה מפורסם מאוד. בכל פינה ופינה נודע שמו, בכל מקום הוזכר בהרצה עצומה. אבל ככל שגדול היה פרסומו, עוד יותר מזה גדול היה ההלם שלו. מבפנים, בנפש הפנימית שלו, הוא היה נסתר. הרב מלובלין דיבר, כתב, הסעיר והזיק, אבל כל דממה דקה שלו נשמע רק לעתים רחוקות. ומעטים יותר ידוע לנסתר שבו הצלחתו בהרבה מאוד פעלים ומעשים, שהייתה גדולה וכבירה, הייתה תוצאה של הבסתר שלו. רק מעטים ידוע למעשים הטובים הצנועים שלו. לא כולם ידעו להבחין ולראות במעשיו כוח שבסתר, אבל בשמיים כן ידעו. ולא הפרסום הוא שסייע לו בהצלחותיו, אלא בסתר אשר אפיין את כל קו מהותו. את פרסומו רק העונש. זה עמד בניגוד לטבע בסתר שלו. אלא שלמען תורה ויהדות, שום דבר לא היה קשה בשבילו. ולכן מוכן היה להשתמש בפרסום, אם היה בזה כדי להועיל ולעזור ולהקל לעבודתו למען הפצת התורה וחיזוק היהדות. מה ירח בסתר, רק דברי תורה בסתר, כתוב מועד קטן. תורה פורחת בשדות אלומים, ולכן הייתה הצלחתו בהפצת התורה גדולה, ואין לשער או להעריך את ההשפעה הגדולה המבורכת שלו לדורות העתידים. 3 כוחות מיוחדים וכמעט על טבעיים עצבו את דמותו הרוחנית של הרב מלובלין. הוא היה קודם כל אב טיפוס של יהודי לשם שמיים, ומשימה בלתי קלה עד מאוד היא לדעת תמיד לעשות הכל לשם שמיים, בלי שמץ של חשבונות אישיים. ולו גם מדובר במעשה גדול, הטוב והמועיל ביותר. קשה עד מאוד לעמוד במבחן המיוחד והצרוף הזה של התעלות מעל לכל נגיעה אישית. שלא להיות מושפע מחישובים שאינם נוגעים לעניין, המגרים את הדמיון ויוצרים אשליות המשפיעים על עמדות ומעשים של אדם. המידה הזו של השם שמיים שהייתה משפיעה, שתהיה משפיעה באורך החלטי על מהות האדם, אינה מן התופעות הנפוצות, אפילו בחוגים של שומרי תורה. כל בשר ודם נגוע בחושות וסובל מתחפים, העלולים להטעות, אפילו אנשים גדולים. נדיר הוא כושר כאשר צומח ומופיע אחד מיוחד מתוך ציבור גדול, שיהיה דמות מופת לשם שמיים. כל מצווה במיוחד לימוד תורה צריכה להיעשות לשמה. לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כל עוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אבות פרק ו. והארוכה היא רשימה של כל מה שנכלל בדברים הרבה, עולם הבא כמו עולם הזה הרי עומד רשמו שם באבות. אין הגדרה שתוכל למצות את המושג של דברים הרבה, אבל ברור שאת שני עולמות יכול להשיג לעצמו היהודי לומד התורה. הרב מלובלין היהודי של השם שמיים בכל המעשים שלו, כי אחרת לא הייתה יכולה הצלחתו להושיב מדי לילה אלפי יהודים ליד שולחן הגמרא להיות כה גדולה. אי אפשר לעצור את ההתפעלות לנוכח תופעה פלאית זו של הפצת רעיון הדף היומי עם המונים רחבים של כלל ישראל בהעשותו לחלק בלתי נפרד מנצחיות התורה. קו התורה של הדף היומי שלא הפסיק להדהד מאז הכרזתו לפני למעלה מ-80 שנה ועד עצם היום הזה. יש בו עדות ברורה לכך כי כוונת יוצרו מכל עולו הייתה תורה ולשם שמיים. יהודים של שכינה ספרי תורה חיים הלכו להקידה בלהבות המשרפות ותאי הגזים. מוסדות התורה הקדושים ביותר חרבו. השטן בעצמו השיג שליטה עליהם, אבל הדף היומי המשיך לחיות בדיוק כמו לפני החורבן. רעיון הדף היומי היה אפוא תוצר מובהק של כוונת לשם שמיים טהורות. אחרת הוא לא היה נהפך לקניין של כל ישראל. לא קשה כל כך לגרום להביא שעדיה מסוימת יתפס על ידי חוג מסוים ותאומץ על ידו. אבל קשה עד מאוד להביא לכך שעדיה מסוימת תהפך לקניין של כל הכלל. אמנם נכון רואים אנו במציאות תופעה שרעיון מסוים נתפס בתלהבות גדולה על ידי חסידים ורעיון אחר על ידי מתנגדים, אבל יחיד ומיוחד הוא רעיון הדף היומי אשר התקבל בלהתלהבות עצומה על ידי כל החוגים והזרמים, בלי הבדל שבין חסידים ומתנגדים, בלי הבדל של מקום וארץ, אורחות חיים ומנטליות. זהו ההישג היחיד במינו שלא זכה רק רעיון הדף היומי. ולכן ראינו ושמענו בהתפעמות שהדף היומי נלמד בבונקרים האפלים ובמרתפים התחובים. ממרומי שמיים נדחה איש תופת ששרפה גופות וביטרה גביעות לנתחים, ובמרתפי הבתים הגבוהים דווקו יהודים אחד בשני, וחמישה או עשרה יהודים ישבו וצטופפו כדי ללמוד בגמרא אחת. במהירות רץ היהודי לטוף וללמוד דף גמרא בטרם תתרסק פצצה ותשרוף אותו חי חס וחלילה. למדו את הדף עד נשימת החיים האחרונה. לעולם אל ילמנה אדם את עצמו מדברי תורה ואפילו בשעת מיטה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות בו, אל אפילו בשעת מיטה יהיה עוסק בתורה. ממש רגע אחד לפני המוות יהודים למדו. עולם יהודי גדול וקדוש עלה כולו בלהבות, אבל הדף היומי לא נעלם. עדיות חוללו ונבוזו, אבל רעיון הדף היומי גבר על הסתרה אחר. למדו עד הסוף מה גדול הטעם ישראל. מלאך המוות עומד וחרבו שלופה, איש מתקרבת, אבל היהודי הנצחי ששמע ישראל ממשיך ללמוד. הוא רוצה שנשמתו תקווה ביחד עם ניגון הגמרא של אמר אביי אמר רבה. וכיום הזה בדיוק כמו ביום יסודו מהדהד קולו של הדף בפיות על עשרות אלפי לומדיו בכל העולם הגדול. הרעיון פועל ומשפיע בכוח תמיר ונעלם, גם לאש וגם למים אין שליטה עליו. וכיצד זה יכול רעיון לזכות במעלות מעלת הנצחיות? אמנם כן פצצות מסועלות להחריב בתים וארמונות, אבל לא להחריב תורה. ולמה? בני שאש אינה יכולה לשרוף אש, ובמיוחד אש קודש. ממינו אש דת למה? מגיד הכתוב שדברי תורה נמשלו כאש. התורה שנקדן הקדוש ברוך הוא למשה נתנו אש לבנה חרוטה באש שחורה. וגם לאחר חורבן, בכל מקום שיהודים התחילו לנשום בו בחופשיות ולתרגם מחדש, התחילו מיד ללמוד את הדף היומי בחברותה. מניין כוח כזה לדף היומי לעמוד ולתקיים בכל הסערות והחורבנות, ללמוד אותם ברגעים של חרדת מוות, שישה יהודים מתכסים בגמרא אחת. כנאמר בגמרא, אמרו עליו רבי יהודה בן רבי אלעאי שישה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה, ואז במרתפים מאפילים התעטפו שישה יהודים בגמרא אחת. ומאוחר יותר, מיד שנוצרה אפשרות הראשונה, שוב התחיל להדהד את קולו של הדף היומי ברבים. העובדה שכל הדף היומי לא נדם אף פעם מעידה על כוונת הלשם שמיים שבהם חולל ויוצר אותו רמר שפירה. המפעל הזה הוא תוצר מובהק של כוח על טבעי של לשם שמיים. בית ראשון נבנה על ידי שלמה המלך, בית שני על ידי עזרה, ושניהם נפלו לידי אסונים ונשרפו. אבל המשכן שנבנה על ידי משה רבנו לא נשבע ביד אסונים ולא נשרף, רבי ירושלמי ביום הפרק א' הלכה א'. ועל ההבדל הזה בין המשכן לבין שני המקדשות כותב הספורנו, סופר מעלות המשכן שבשבילם ראוי להיות נצחי ולא ליפול ביד אויבים, כל חלקי המשכן ביד איתמר הייתה, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכולו וכליו מיוחסים וצדיקים שבדור, ובכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויביהם. אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו מצור ונפל בסוף בידי אויבים, ובית שני מן המתעסקים היו צידונים וצורים, ולא היו שם בני לוי כמו שהיד עזרה ביאמרו ואבינו בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. דברים אלה של הספורנו משמשים לנו בסיס יסודי, כי קיומו של המקום הקדוש ביותר, המוסד המקודש ביותר, תלוי מידת על השם שמיים שמשקיעים ביסוד. כדי שמקדש יזכה למימד של נצחיות ובכדי שלא יוכל ליפול בידיו של שונא ויתקיים לעד, מוכרח יסודו להיות מושתת על כוונות לשם שמיים. לא ביטון וברזל ולא חוזק של חלמיש, יצילו אותו מאש, אלא רק כוח של השם שמיים. ובכך הפך הרבי מלובלין את רעיון הדף היומני ללחם חוקו של כל כך הרבה יהודים. הכוח השני שפעל בדמותו הרוחנית של הרב מלובלין ואפיין את כל מהותו, עמד על היותו איש שלום במובן האידיאלי ביותר שמתבטא במוצג שלום. קנאה היא אחת מהדברים המאיימים על קיום האדם. הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הקנאה ממררת את חיי האדם, לפעמים עוד בצורה קשה יותר מהמוות. באותה שעה צעק משה ואמר, מאמיתות ולא קנאה אחת. ריבון העולמים, עד עכשיו ביקשתי חיים, עכשיו הרי נפשי נתונה לך. אף שמצד שני נלמד מחזר שמידת הקנאה נחוצה לקיום הבריאה. אמר הקדוש ברוך הוא, אילולי קנאה אין העולם עומד, אין אדם בונה בית, נוטע כרם, נושא אישה. אבל אף זאת אמר משה, מאמיתות ולא קנאה אחת. רגע שהקנאה פועל לא רק בבני אדם, גם אצל מלאכים, עתידים צדיקים שיהיו לפני מלאכים, לפנים במלאכי השרת, והמלאכים מתקנאים בהם בחגיגת הדבב. וכך נאמר על אמירת קדיש בארמית ולא בלשון הקודש. וכך אומרים קדיש בלשון ארמית בתוספות ברכות. על כן נקרא בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים והיו מתקנאים בנו. וקנאה היא שגרמה והביאה למחלוקת קורח. קורח מוליכה לשנאה. ומסתיימת במחלוקת שאיש לאבותיה קשה מאוד לבכות, לחבות. לכן אמרו שככל שאדם גדול יותר עליו להתרחק יותר ממחלוקת. כל שאפשר לאדם להרחיק בין המחלוקת הוא לא להרחיק, וכל שכן הגדולים ובלי מעלה, כותב המאירי בחפסיים בברכות. הרב מלובלין שמח ויהיה בן לילה מנהיג של כלל ישראל, תוך שנים ספורות ומעשה למנהיג פופולרי ביותר. בדרשה אחת בוידה השנתית של אגודת ישראל הוא שבת ליבותיהם של אלפי אלפים, והוא עמד מיד בפסגה הנישאה ביותר ביותו אהוב כל החוגים של האורתודוקסיה, וכך גם בשורות של גדולי הרבנים. בפרק זמן קצר הוא נעשה לילד השעשועים של עדות התורה בפולין, שמו ניסה לתהילה והדהד מעבר לימים ומדינות רבות. ספרו מנו את אמרותיו כפנינים ושתו אותם בצמא. הוא קף אהדה בדרך ארץ בכל החוגים חסידים וליטאיים. הוא הנחיל כבוד ויקר לכל יהדות התורה. בכל מקום ששמו הגיע לשם הוא הוזכר בתפעלות. אישיותו המופלאה עוררה קסם רב. הערים הגדולות ביותר בפולין נאבקו עליו במטרה לאתרו בכתר הרבנות שלהם. ביתרקו לובלין ולודג'. ולובלין זכתה, משום שבמובן ההיסטורי הייתה היא המתאימה ביותר בתור מקום שבו יכולה תורה לפרוח ולסגשג בממדים נרחבים ביותר. הוא מבין מאליו שתופעה כזו מעוררת הרבה השתוממות. מצד אחד הערצה, מצד שני מעוררת קנאה. ויש קנאה חומרית וישנה קנאה רוחנית. קנאה חומרית פועלת בכוחות בלתי טבעיים, אבל קנאה רוחנית ניתן למצוא גם אצל אנשים גדולים מאוד. ככל שיעבדו על עצמם לעדן ולשכלל את מידותיהם, הם בכל זאת לא משוחררים בקנאה, בחינת קנאת סופרים תרבה חוכמה. כתוב בספרים שאריסטו עם חוכמתו וחיבר ספרים על מידות, על שמירת המידות, מת בשביל שעלה ליבו תינה, כך בשם ישמעו בפרשת אמור. קנאה רוחנית היא תופעה שכיחה בעולמנו. אהרון כשראה שכל הנשיאים הקריבו, חלשה דעתו ראשי בבעלותך. הרבי מלובלין הבין את אלו שקנאו בו, אבל לעולם לא יצא מקנאה זו אליו מחלוקת כלשהי. הקנאה שקנאו לא הביא אותו אף לקור טוב של כעס. הוא הבין את אלה שקנאו בו וקיבל את ביקורת בשלווה. בישארו אותו אדם חביב לכל אדם, מפני שהוא היה בכל רמח איבריו איש השלום. שלום לכל אדם, לקרוב ולרחוק. תמיד קיים בקש שלום ורדפי, הוא חיפש את כל האמצעים כדי שאישיותו בכל מקום שלא תהיה לא תעורר שום מחלוקת. הוא זכר היטב דברי הפסיקתא, גדול השלום שאפילו סמנים מקדים שלום. כל מחלמותיו ההשקפתיות והאידיאולוגיות, כל נאומיו חוצבי הלהבות, שבהם קרא למערכה נגד העולם המודרני, למלחמה בציונות, מכוונים היו להשיג את השלום האמיתי, שיכול להיות מבוסס רק על התורה. דרכיה דרכי נועם, חום נתיבותיה שלום, ואף על פי שכתוב בתורה מלחמות, המלחמות לשם שלום נכתבו מדרש רבה פרשת צו. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר יעשו, רבנן אמרו ציווה למחלוקת מדרש רבה. כזו הייתה צוות יעקב בגרי חייו האחרונים, להתרחק מן המחלוקת ולחפש את השלום. לעולם יהיה אדם משתדל באהבת שלום שבין אדם לחברו, כמו שאמר דוד בקש שלום ורדפהו. כלום השם משתדל הרבה, הרב מלובלין ברח אלף מילים מן המחלוקת, ואפילו מחלוקת לשם שמיים. אף שחזל אמרו במחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ורב ישראל סלנטור אומר, סכנה גדולה ישנה במחלוקת לשם שמיים. למה? כי מחלוקת רגילה עשויה להסתיים מהר. שונה עם מחלוקת לשם שמיים. כאשר קוצץ עובר שמחלוקת הזו, הוא קונה לעולם הבא, ולכן קשה מאוד להשקיטה. ועוד כוח היה בו ברב מלובלין, כוח המעיד על איזה רמה רוחנית גבוהה הוא עמד. ובאלה מידות טובות היה מכונן. לא תמיד משתלבת גדלות בתורה עם מידות טובות. ניתן להיות גדול בלמדנות, לומר שיעורים מעולים מאוד, עם החידושים היותר עמוקים. אבל בו בזמן לא להיות מעולה במידות טובות, וזו תופעה שכיחה לצערנו. הרב מלובלין היה למדן גדול, אבל אולי עוד יותר מגדלות התורה שלו. הוא היה גדול ומצוין בכל המידות הטובות, שהן הבסיס היסודי לתלמיד חכם אמיתי. אפשר להמחיש את הנקודה בעובדה ידועה של היותו משוחרר מתאוות הכיסא. ומעלה זו יש בה כדי לציין את תכונת הידידות הרב צדדית שלו. כיסא הכבוד רחוק היה מלמשוך אותו. אף שכיסא זה הביא כבוד ויצר השפעה ומסוגל היה להשתחרר מזה בנקל. כאשר אנחנו מעיפים מבט על חיינו היומיים, מה אנו אומרים? הרחוב היהודי שרוי במחלוקת, במיוחד בארץ ישראל. ומהי בעיקר הסיבה שגורמת את כל המריבות מחדש, שמביאה לא פעם תוצאות חמורות של הלבנת פנים, לשון הרע ושנאת תאומית? הרבה פעמים זה תאווה לכיסא כבוד. יש בו בכיסא הזה עוצמה בלתי רגילה, אנשים פשוט מוסרים נפשם על כך. לא מתחשבים בבריאות, לא חוסכים כסף. הכל כדאי ובלבד לשבת על הכיסא. ואני יודעים מן ההיסטוריה הארוכה מה פירושו של כיסא הכבוד. מרגלים חשובים היו באותה שעה, כתוב ברשי, ובמדרש צדיקים היו, אז מה דחף אותם לחטא של דיבת הארץ? אמרו יעלו נערד ישראל לערן, נדבר ענן מלווה ראשין וימני משה ראשין, אחרנין אבל בער לא נזכה. בארץ ישראל אנחנו נאבד את הכיסא, נאבד את ההנהגה. נורא בהיום חששו שלא יתמנו להיות נסים לאחר הכניסה לארץ, וזה מה שגרם להוצאת הדיבה. מוכנים לוותר על ביאת הארץ, ירושלים, בית המקדש, הקרבת קורבנות, ובלבד שלא יזוזו ממשרותיהם. הרי זה מוכיח עד כמה גדולה תאוות הכיסא, אפילו אצל צדיקים כאלו כפי שהיו הנשיאים. כשמינו את רב אלעזר בן עזריה נשיא הרב עקיבא מצטער ואמר, לא שהוא בן תורה יותר ממני, אלא שהוא בן גדולים. וידועים דברי רשוע בן פרחיה, בתחילה כל אומר לי, עלי אני כופתו ונותנו לפני הרי. עכשיו כל אומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין. ואיך נהג הרב מלובלין? הוא היה מותר בהרבה כתרים ואתרות, הוא היה קודם כל נשיא אגודת ישראל בפולין, אבל כלום אנו יודעים היום מה פירוש תפקיד זה, על מי היה נשיא, על קהל הקדוש של עשרות עשרות אלפי יהודים, בתוכם צדיקים קדושים ותיאורים, מאות רבנים גאוני ישראל, אלפי בלבטים שכולם יהודים בעלי מדרגה, יהודים של ש"ס בבלי וירושלמי מתעני שני וחמישי. ומי זה שהציע לאתר את הרב בתפקיד זה? האדמור מגור בעצמו, כפי שהוא כותב באחד ממכתביו. ומי הסבו אז לשולחנה של אגודת ישראל? מצד אחד האדמורים מגור, מסוקולוב, מסוכותשוב ועד עשר עשרות אדמורים אחרים, שחסידיהם הגיעו לרבבות רבות. ומן הצד השני זהרו סמלותיהם של הגאונים רב חיים אויזר, רב אהרן קוטלר, רב אלחנן וסרמן, ועוד עשרות ראשי ישיבות ליטאיים, גאוני ישראל, וכולם ישבו יחד בידידות גדולה ובאהבה הדדית, בבחינת שישם נתכסו בתלית אחת. ביחד ישבו וחיפשו אמצעים כיצד לשמר את כלל ישראל, ואיך למנוע מהרוחות החדשות לפרוץ לתוך כרם בית ישראל. ובידה שנתית של אגודת ישראל בוורשה הייתה בגדר של יום התו ליהדות התורה של פולין. ומי ישב בראש? הרב מלובלין. הרב מלובלין גם החזיק במשרה פוליטית גבוהה. הוא היה חבר הסיאם הפולני, משרה שרק יחידים נבחרים הגיעו אליה. משרה שהביאה למחזיק בה הרבה כבוד ויוקרה וכוח השפעה בחוגים שונים. ומה קרה? ביום בהיר אחד מכריז הרב מלובלין שהוא מתפטר מרצונו החפשי מכל התפקידים האלו. הוא לא רוצה לשרת יותר כנשיא אגודת ישראל וכרבר הסיאם. יש לו שאיפה אחת, לבנות תורה, לבנות ישיבה, שהיא אמצעי הטוב ביותר להציל את עתיד התורה ויהדות בפולין. הודה זו הורת תדימה ומהפכה שלמה. שאלו מה קרה, אבל לא קרה דבר. הרב מלובלין רצה להשתחרר מהכל כדי להקדיש את כל כוחותיו וכישרונותיו רק לתורה. מלכתחילה לא רצו להאמין בהודעה המהפכנית הזאת, אבל כזו הייתה המציאות. מהר"ם שפירא ברח מעולם הרועש והסואן והתיישב בארבע אמות של הלכה. כמה גבורה רוחנית נחוצה לו לאדם כדי לבצע מהפכה כזו בחייו שלו. אבל הרב מלובלין היה כוח מיוחד הזה, והודות למהלך ההירואי והמופלא הזה שהוא תוצר של גבורת קודש, עוד יש לנו עד היום מורנו הרב מאיר שפירא חי. אנו רואים אותו מדי ערב בעת לימוד הדף היומי. שלושה הניחו את כתרם בעולם הזה וירשו חיי עולם הבא ועוזר בעניין אתם פרק י'. הרב מלובלין הניח את כל כתריו לאחרים, לעצמו שרק את כתר התורה, ולכן שייך הוא לאותה חברה הקדישה שירשה חיי העולם הבא. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי.